רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
מפתחי ג'אווה, מומחי רשתות ואנשי QA, תופין מחפשת אתכם. תופין מפתחת פלטפורמה לתכנון, ניהול ואבטחה מתקדמים של רשתות ארגוניות on-premise ובענן עבור לקוחות אנטרפרייז. את הטכנולוגיה של תופין אפשר למצוא בכמה מהחברות הגדולות בעולם, כגון פוג'יצו, קפיטל וואן וסוויסקום. תופין מגייסת מפתחים לשני המרכזים שלה, בתל אביב, בסמוך לתחנת רכבת השלום ובכרמיאל. הצטרפו לחברה גדולה וצומחת שמועדדת תרבות של שיתוף בידע וקידום ניהולי ומקצועי. בקרו באתר הקריירה של תופין, tufin.com, tufin.com, או הקליקו על הבאנר של תופין באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים עם חגי גולן.
קח את המיקרופון, אחרת לא ישמעו.
אני אצלם היום, זה לא נחשב. ומשהו כזה, אם הייתי יודע איך עושים את הסיבוב, הנה, הנה, בוא נראה. יפה, זהו, אפשר ללכת.
כן.
מה?
טוב, האיש שיושב לידי, עשו לי איזה פתיח כזה, בסדר? אז אני אגיד את זה. אז האיש שיושב לידי מילא את מרבית התפקידים שיש לעולם המוזיקה הישראלי להציע, ככה אמרו. אתה התחלת כנער קפה באחד האולפנים בארצות הברית, זה נכון? זה נכון.
כן.
אתה המשכת איתה טכנאי קול בגלי צהל, זה גם נכון?
נכון.
אחר כך עברת לנגן ולשיר על במות ברחבי הארץ.
עם טיסלם.
עם טיסלם. המשכת להיות מנכ״ל לחברת תקליטים, ועד לבעלים של חברה שעוסקת בזכויות יוצרים, אמרו את זה עכשיו, עד כאן הכל נכון, נכון?
נכון.
שלום יאיר ניצני.
אהלן, חגי, מה נשמע? היינו פעם שכנים. בסדר. זה מוניטור משהו, יש מוניטור?
זרקת את המשפט הזה, לא בדיוק שמור, כי הבאתי, תכנתי להגיע לזה בהמשך בעניין הזה שהיינו פעם שכנים, אבל תכף נדבר על זה. תגיד, פספסתי משהו בתחנות של הקריירה, כן?
אני לא זוכר כבר, אתה יודע, עשיתי הרבה דברים. הייתי עוד כמה דברים, הייתי פעם מנכ"ל של וורנר סרטים, לשלושה חודשים. זה היה כל כך משעמם שפרשתי אחרי שלושה חודשים. בסי.
למה משעמם? סרטים נשמע לי...
סרטים, זהו, גם לי זה היה נשמע. אבל חשבתי, הוליווד וזה, לא, זה לא הכי מעניין, אבל הפצת סרטים זה עניין נורא טכני. אתה מקבל סרט מאמריקה, מעביר אותו לתרגום, מעביר אותו לצנזורה היה פעם, ותוכנית הפרסום והשיווק מגיעה מאמריקה, ובעצם אין לך שום דבר מעניין לתרום.
אתה לא מחליט איזה סרט
יגיע, כלום? כלום אתה לא מחליט.
אתה רק צינור.
כן, הייתי יושב במשרד, מסתכל על התקרה.
דיברנו על טיסלם. הזכרת את טיסלם. היית אומר שטיסלם, שישבת שם מאחורי הקלידים, מה המשמעות שטיסלם בכל הקריירה הזאת, שעשית וכל התחנות שהזכרת, מה זה טיסלם? מבחינתך, בקטע של החיים שלך?
תראה, טיסלם הייתה סיפור הצלחה מאוד גדול בתחום הפופ והרוק הישראלי של שנות ה-80. אתה יודע, באים שישה חבר'ה בלתי ידועים בעליל, כותבים שירים, מקליטים, מפיקים, מוציאים את זה לאור, וזה הצלחה אדירה. בדיוק היום שאלה אותי איזו עיתונאית, מה אני חושב על סטטיק ובן אל? ואמרתי שהם נורא מזכירים לי אותנו, כי אנחנו היינו גם בגילם, היינו עסוקים מאוד באיך אנחנו נראים ולבושים, עסקנו בהפקה מוזיקלית, היה נורא חשוב לנו איך זה נשמע, וכתבנו את השירים הכי קולים, הכי מגניבים שחשבנו שהם מתאימים לאותה תקופה, וכשאני מסתכל עליהם, הם נראים לי מאוד דומים.
שאתה אומר שזו הייתה הצלחה, קוראים לזה עושים עסקים, זה הצלחה גם כלכלית?
לא, בשנים ההם לא. תורידו את השקף הזה, הוא לא רלוונטי. בשנים ההם לא, כי אנחנו קצת, איך אומרים, סללנו את הדרך. בשנים ההם לא היה את כל המנגנון שיש היום, לא היה את הזפות ולא היה... אנחנו הופענו בבתי קולנוע ברחבי הארץ, היינו הופענו באשדוד ואשקלון ובאר שבע, וכי אני מכיר את כל בתי הקולנוע בארץ, כי אנחנו הופענו באולמות של קיבוצים ובתי קולנוע של ערים, והקהל היה מתפרע ושובר את הכיסאות, וכשהיה נגמר האירוע היינו סופרים את הכיסאות והיינו צריכים לשלם על הכיסאות. אז בעצם זה, ואז התחלנו להביא שומרים שישמרו שהקהל לא ישבור את הכיסאות, ואז השומרים עלו לנו יותר מהרווחים של ההופעה.
רגע, אבל יש הופעות ויש תקליטים, אתה רוצה להגיד לי שלהקה שמצליחה בסדר גודל כזה בישראל לא עושה מספיק כסף לכל החיים?
לא, התשובה היא לא, גם לא לאותה שנה, לא לכל החיים. בתקליטים, תראה, תקליטים זה עולם בפני עצמו. כשאתה חותם על חוזה תקליטים, בדרך כלל בשנים ובתקליטים הראשונים, חברת התקליטים מרוויחה את הכסף, עד שהיא מכסה את כל ההוצאות, ועד שהיא מרוויחה מספיק בשביל עצמה. ואחרי שאתה מכסה את ההוצאות, ועוד ועוד ועוד, אז מתחילים לשלם לאומנים. וזה בדרך כלל לא כזה ביג ביג מני.
אוקיי.
למרות שמכרנו המון תקליטים, מכרנו אז, נכון לתקופה ההיא, 60 אלף תקליטים מהאלבום הראשון שלנו, זה היה משהו דמיוני ביותר.
ועדיין לא הבטחת את העתיד הכלכלי.
לא, אז הופעות, זה לא היה הכנסה, ותקליטים זה לא היה הכנסה. נשאר, מי שכתב את השירים, אז מקבל את זכויות היוצרים. על השמעות ועל השימושים בזכויות היוצרים. אז בסופו של דבר, אתה מסתכל על כל 40 שנה של טיסלם, אז בוודאי שזה גלגל כסף. היום אנחנו עושים הרבה יותר כסף מה שעשינו אז, והיום אנחנו מופיעים די הרבה.
וואלה.
כן, כי אנחנו מופיעים, היום כבר המנגנון הרבה יותר משומן, אז אנחנו נוסעים לאמפי שוני, מגיעים 1,500 איש, כל אחד משלם 200 שקל כרטיס, זה כבר אירוע כלכלי הרבה יותר מעניין. זה נכון שלצערי אנחנו צריכים להתחלק בינינו בכסף, ולא כל הכסף הולך אליי. זה כבר פחות, זה פחות אטרקטיבי.
תגיד, הזכרת תקליטים, ואמרנו כבר, היית מנכ"ל של חברת תקליטים. חברת תקליטים, היית מנכ"ל, איזה גיל זה היה?
אני לא זוכר בדיוק מתי, התחלתי בתור משהו יותר בסיסי בחברה, הייתי בהתחלה ביחסי ציבור ובשיווק. הסיפור שלי בכלל הוא עם הד ארצי. חברת התקליטים עד ארצי, הוא מתחיל בזה שאחרי שטיסלם התפרקה, לא כל כך ידעתי מה לעשות עם עצמי, ויום אחד הגעתי לאולפני סיגמה פה בתל אביב, ושם היה, עבד שלמה ארצי על איזה משהו. והוא שאל אותי מה אני הולך לעשות עכשיו שטיסלם התפרקה, ואמרתי לו שאני לא יודע. אז הוא אמר לי, תשמע, אני יכול להגיד לך משהו? אמרתי לו, כן. אז הוא אמר, תראה, טיסלם הייתה להקה די מחורבנת, בוא נשים את זה על השולחן. אבל אני יודע שאתם עשיתם המון המון רעש, יחסית למוזיקה הדי עלובה שלכם, עשיתם המון רעש בשיווק וזה, ואתה עם הברזים שלך על הראש וכל השטויות האלה, למה שלא תלך לעבוד בחברת תקליטים ותעסוק בשיווק של מוזיקה? זה הדבר שאתה עושה הכי טוב, הרי אני יודע שאתה היית מאחורי המזימה. אמרתי לו, זה הרעיון לא רע, ובאמת הלכתי לרעיון עבודה בעד ארצי שהוא סידר לי, והתקבלתי, והתחלתי לעבוד בתור איש יחסי ציבור ושיווק, ולאט לאט עליתי, עד שבאמת בגיל, אני חושב שהייתי בן 25 או 6, שמינו אותי למנכ״ל החברה, זה היה קצת מוקדם לטעמי.
מי זה האדם שהחליט לשים עליך את כל הז'טונים?
זהו, הבעלים של עד ארצי אז היו מעריב.
אוקיי.
ואתה רואה לאן הם הגיעו. אז, ואני, האמת היא שבשנים האלה דווקא הייתה תקופה די מוצלחת. החתמנו הרבה אומנים חדשים ו... ביניהם החברים של נטשה ונוער שוליים ואדם, ועשיתי תקליטים למתי כספי ושלמה ארצי ואופרה חזה, כל הפריצה הבינלאומית שלה.
אז זהו, אני רוצה להתעכב איתך רגע באמת על העניין הזה של אופרה חזה. באמת אחת ההצלחות הגדולות שלכם הייתה באותה תקופה עם הסיפור של אופרה חזה. ספר קצת איך בעצם הצלחתם להפוך זמרת מקומית, היום צריך להגיד, זה פוליטיקלי קורקט, להגיד ממוצא תימני, ולעשות לה כזאת הצלחה בינלאומית.
תראה, זה סיפור מופלא, האמת. באמת, אני אומר את זה בלי קשר אליי, כי כל מה שקשור באופרה חזה, תמיד היה בזה איזה תוספת קסומה כזאת שקשה להסביר אותה. והיו כמה מקרים כאלה במהלך הדרך שהרגשתי שככה ממש אצבע אלוהים נגעה בבחורה הזאת. לצערי באיזשהו שלב הפסיקה לגוע האצבע. בין השאר, אתה יודע, הבחורה הזאת נפלה עם מטוס ונשארה בחיים. בכל אופן, הסיפור היה שאני הגעתי לעד ארצי ממש בתחילת דרכי, אחד הפרויקטים הראשונים היה תקליט שאופרה עשתה, שקראו לו שירי תימן. תקליט מאוד עדין ויפה, שהוא לא היה אמור להיות מסחרי, שאופרה עשתה לטובת הוריה, מתנה להוריה. והפרויקט הראשון שאני קיבלתי אז היה לשווק את התקליט הזה, ולנסות לשווק אותו. ואז הלכתי ואמרתי, קצת קשה להשמיע את השירים האלה ברדיו, זה היה קצת משונה, שירים בתימנית כאלה, מאוד עדינים ויפים. ואמרתי, בוא נעשה רימיקס, ניקח שיר אחד, נערבש אותו באולפן, נעשה בלגן, נעשה ממנו גרסאות ריקודים כאלה וזה, ונוציא את זה לרדיו. ניגשתי עם זה לאופרה ובצלאל, הם לא כך הבינו מה אני רוצה, אמרו, תעשה מה שאתה מבין. הלכתי למפיק הקרוב לליבי באותה תקופה, איזר אשדות, אמרתי לו, בוא נעשה רימיקס, אמר לי, לא מעניין אותי אופרה חזה, זה לא המוזיקה שלי, עזוב אותי, אבל בכל זאת הוא השתכנע בסוף. ועוד כמה אנשים, וגם הנהלת החברה נתנה לי תקציב מאוד מאוד מוגבל של איזה $1,500. הלכו לאולפן, עשינו את הרימיקס הראשון של גלבי, הוצאנו את זה לרדיו בכל שערה, וקרה דבר מדהים, כלום לא קרה. ואז, אני מקצר קצת, אבל הגיע איזה שדרן מכל השלום, ואמר לי, תשמע, זה הדבר הכי יפה ששמעתי שבזמן האחרון, אני רוצה כמה עותקים מהדבר הזה. אמרתי לו, תקים, יש לי פה במחסן 1,000, קח כמה שאתה רוצה.
תפנה מקום, כן.
והוא שלח את זה לאנגליה, לכל מיני חברים שלו, שמסתבר בדיוק שהיו שדרנים הכי גדולים באנגליה, בג'ון פיל ובי-בי-סי וקפיטל רדיו וזה, ופתאום העסק התחיל להתגלגל, ופתאום נהיה ביקוש לאופרה חזה מישראל, כי הרימיקס הזה היה נורא נורא מיוחד ומשונה והקדים את זמנו. בסיבוב שאחרי זה, עשינו עוד שיר אחד, שקראו לו אם ננעלו, שוב, רצה הגורל שבאותו זמן שעשינו את הרימיקס הזה, איזה צמד ראפרים אמריקאים סימפלו את אופרה חזה לתוך התקליט שלהם, וזה היה טופ 10 באנגליה. וכולם רצו לשמוע מה זה הסימפול הזה של מי זאת הזמרת הזאת. ואנחנו באנו עם הרימיקס שלנו, ובום, היה לנו מקום ראשון בכל מצעדי הפזמונים בכל אירופה. מספרד, פורטוגל, צרפת, איטליה, דנמרק, נורווגיה, יוון, you name it, כל מדינות אירופה.
וזאת בעצם הייתה הפריצה הבינלאומית שלה.
כן, משם כבר אי אפשר היה לעצור אותה. אנחנו כמובן נפרדנו ממנה והיא הלכה הלאה. והיא לא הצליחה לשחזר את ההצלחה של שני השירים האלה. אבל האלבום הזה הראשון, אם נעלו, היה מולטי מיליון דולר סלר. אם מדברים על השקף הזה, פה היו עסקים.
שלום לשרגא ברוש, תעשיין ישראלי ונשיא התאחדות התעשיינים בישראל. בשבועות האחרונים אנחנו רואים קמפיין של שלטי חוצות ומקומות נוספים, אינטרנט וכדומה, שבו אנחנו רואים את מנהיגי העולם, כן, מטראמפ ועד אנג'לה מרקל, מדברים על התעשייה במדינות שלהם ועל התפקיד שלה. אז בואו נדבר איתי קצת על מאחורי הקלעים של הקמפיין הזה, איך עלה הצורך בקמפיין כזה אצלכם?
לצערי הרב, המנהיגים שלנו מקדשים דבר אחד, יוקר המחיה. וכאשר אתה מקדש את יוקר המחיה, לא בהכרח אתה מקדש את התעשייה הישראלית. כשאתה מסתכל מה קורה למנהיגים אחרים בעולם, וזה גם ראש ממשלת הודו, וגם נשיא צרפת, וגם אמרת ראש ממשלת גרמניה ונשיא ארצות הברית, הם כולם מבינים שכדי לייצר אצלהם כלכלה חזקה, הם צריכים לפתח קודם כל תעשייה חזקה. ואומרת מרקל, רוב העושר של גרמניה הגיע מהתעשייה. ואומר נשיא ארצות הברית, אמריקה פרסט, אתם קודם כל תקימו מפעלים פה אצלי. הצרפתי אומר, אנחנו נעזור לתעשייה שלנו להתמודד עם תעשיות אחרות בכל העולם. ראש ממשלת הודו אמר לנו, כשהיינו שם עם קבוצת אנשי עסקים, אני מאוד שמח על שיתוף הפעולה ביניכם, אבל אתם תייצרו בהודו. לא בישראל.
כי הוא רוצה את התעשייה שלו.
הוא רוצה את התעשייה שלו. ולכן אנחנו פונים בעצם בקמפיין הזה, אל המנהיגים הישראלים.
זה מה שרציתי לשאול, זה לא קמפיין לציבור.
תראו, הציבור...
אתה פונה פה למנהיגים שלנו.
הציבור משפיע. הציבור חשוב מאוד. אני חושב שהמנהיגים בהגדרה, במדינה דמוקרטית צריכים לעשות מה שהציבור חושב שנכון לעשות.
רק עוד כמה צעדים קטנים שאולי הציבור לא כך מכיר בקמפיין הזה. למשל, ראיתי ששלחתם חבילה של, סליחה, קופסה של רחת לוקום טורקי.
תראה, אם אתה רוצה לקדש את התעשייה הטורקית, אז למה שהטורקים לא ישלחו לנו תודה רבה? אז הם שולחים לנו תודה רבה, כי אנחנו מעבירים מפעלים אליהם, הם בהחלט מנומסים, צריכים להודות לנו. אבל זה גימי קטן. הכוונה היא כזאת, אנחנו רוצים לפתח תעשייה בישראל, וזה תלוי במנהיגים, אם הם יצרו לנו סביבה עסקית שנוכל לעשות את זה, או שלצערי, כמו שאתה אומר, מפעלים יעברו למקומות אחרים, ואני אמרתי את זה כבר בפינה אחרת, ל-35% לצערי, מתוכנו יש היום מפעלים כבר בחול, ואני הייתי מעדיף שכל הקווים האלה יהיו בישראל.
בישראל. שרגע ברוש, תודה רבה, אני מאחל לכם המון בהצלחה בקמפיין שלכם, כי הצלחה שלכם זה בעצם ההצלחה של כולנו, זה די ברור. ולכם המאזינים, אם אתם רוצים ללמוד עוד על תרומתה של התעשייה המקומית לחוסנה הכלכלי של מדינת ישראל, ואיך אפשר לעודד ולפתח אותה, אתם מוזמנים לבקר בדף הפייסבוק של התאחדות התעשיינים, חפשו התאחדות התעשיינים בפייסבוק.
עושים עסקים עם חגי גולן.
תגיד, כשאתה מסתכל על זה ובכלל על הקטע של אומנים הישראלים והסיכוי שלהם להצליח בחול, זו פחות או יותר צריכה להיות הפורמולה, מאמין שירת עולם כזאת ועם שילוב ברימיקס, לא מבין בזה, אתה מבין בזה?
אין פורמולה לצערי, אתה יודע, זה היה נכון לאותו זמן, שאנחנו בעצם קצת התחלנו את מה שקוראים היום מוזיקת העולם, לא היה לפני זה הרבה דברים כאלה, בתקופה הייתה אופרה חזה, היה יוסון דור, שהיה גם כן איזה אפריקאי אחד שהביא איזה משהו נורא מיוחד, ואז פיטר גבריאל התחיל לעשות שירים מהעולם וכולי. זה היה one off כזה, וזה הצליח אז. מה נכון היום לאומן ישראלי בחול? היום קודם כל, באמת, נהיינו כבר הרבה יותר קטן, והרבה יותר קל להגיע לעולם. לא צריך את כל חברות התקליטים וכל הקומיסרים שיש בדרך, כי באמת, אם אתה מעלה איזשהו סרט טוב ביוטיוב, ואתה הולך לכל האפל מיוזיק וספוטיפיי וכל החברה האלה, אתה בעצם לא צריך אף אחד. הבעיה היא שיש המון אנשים שעושים את זה. אז המבחר הוא עצום והרבה יותר קשה לבלוט. איזה מוזיקה תעבוד בחול? אלוהים עזרים. הייתי יודע, הייתי עושה את זה בעצמי.
אז זהו, אפרופו עושה את זה בעצמי, אתה עשית בעצמך גם קצת מוזיקה לבד, נכון? איזה שני שירים, אתה קורא לזה, עשית לזה מוזיקה, אחד מהם זה עם שני אנשים ש... כן. שנינו מכירים היטב, אחד מהם לצערנו נפטר לא מכבר, תספר קצת על זה.
אתה מדבר על אשם תמיד.
כן.
והסיפור של אשם תמיד התחיל בתוכנית רדיו של ארז טל ואברי גלעד בשנות ה-80 בגלי צהל, שני החבר'ה האלה היו חיילים או קצת אחרי חיילים, והם עשו תוכנית כל יום בשלוש בצהריים, השתתות מוחלטת, תוכנית קומית מאוד מאוד משעשעת, מלא דמויות, מלא חבר'ה. בדיוק עכשיו עשיתי תוכנית עם ארז טל לחינוכית על הומור ישראלי, ונזכרנו בתקופה הזאת. מי שרוצה ביוטיוב להיכנס ולראות, קוראים לזה העולם עצוב, אז צוחקים. מותר פה לדבר על דברים שהם לא אינטרנט ולא פודקאסט ולא זה או לא?
בסדר, תנסה, כן, אפשר.
אוקיי, יוטיוב זה גם נחשב. בכל אופן, אז ארז ואברי, הם היו אנשים מאוד מוכשרים עדיין ומאוד חרוצים, והם הקימו כל יום מאפס תוכנית רדיו נורא נורא פופולרית, שלאט לאט פשוט הפכה מאוד לקלט. אני עשיתי כל מיני דברים.
זה לא התחיל במלחמת המפרץ הראשונה?
לא, זה אחר כך. זה אחר כך,
אוקיי.
זה הייתה תוכנית רדיו, ואני בתוך התוכנית הזאת הייתי כבר משוחרר וכבר עבדתי ביד ארצי, הייתי עושה כל פעם פינות בתוכנית. היה השם תמיד, והיה ימי איציק, סדרה מקומית בהמשכים, כל מיני שטויות מטורפות ומטורללות. עכשיו, שתבין, אשם תמיד, שהיה ערבי, לאומני, ימני, קיצוני, אוהב ישראל.
ערבי טוב.
אף אחד לא ידע מי עושה את הדמות, זה היה סוד. ולי גם לא היה הרבה זמן, אז כל יום הייתה מגיעה אליי חיילת מגלי צהל עם טייפ להד ארצי, להקליט את הפינה. וכדי שלא ידעו מי עושה את הפינה, היינו נועלים את הדלת. היום לא הייתי נועל את הדלת עם חיילת, כן? אבל זה היה זמנים אחרים. הקלטנו את הפינה, הפינה הייתה משודרת כל יום, והיא הפכה להיות מאוד מאוד פופולרית. ואז אני כאיש רודף בצע, לא יכולתי להתאפק, ראיתי את הפוטנציאל הכלכלי, וגם הייתי כבר בחברת תקליטים, מיד הקלטתי אלבום שלם, המבוסס על שירי האשם תמיד, כתבנו את השיר האשם תמיד המפורסם, והוא יצא, ביום אחד יצא גם הקלטת, גם יצאנו עם סיבה למסיבה, עם רבקה מיכאלי, עם קליפ כזה מושקע שהערוץ אחד עשה, ועד היום השיר הזה משמש אותי בעיקר לחדד את הזיכרון, כיוון שכמו שאומר חברי דני בסן, האלץ כבר פה, האיימר בדרך. אז אני משתמש באשם תמיד כדי לחדד, כי יש כל כך הרבה טקסט בשיר הזה, כן, חבר'ה, מה העניינים? הבאתי לכם שיר משהו על הפנים, לא זמר משהו מי יודע מה, לא זמר קסטת או זמר נשמה, אני... בנות. וכן הלאה, אתה מבין, הטקסט הוא אינסופי. תודה רבה.
אז למה בעצם לא עשית עוד כל מיני כאלה דברים?
מה זה לא עשיתי? אתה יודע, עשיתי כל מיני דברים. אשם תמיד, באיזשהו, אתה יודע, הגיע למיצוי, ואתה יודע, המשכתי הלאה לעשות דברים מסוגים שונים. אני אוהב לגוון ולהשתנות ולחפש, אז עשיתי את אשם ושמתי, והרגתי אותו צעיר, מה שנקרא.
כן. תשמע, קודם כל, הזכירו כבר, היום יש לך חברה שעוסקת בזכויות יוצרים של מוזיקה, תספר רק מה זה אומר.
תראה, מה שקרה זה שאחרי שעזבתי את לדרצי, התחיל אז ערוץ השני. זה היה עניין חדש אז. והערוץ השני זה אמר פרסומות, שלא היו עד אז בטלוויזיה. היו קצת פרסומות בקולנוע. פרסומות של זיפ, 3 דקות אורך כאלה, אתה יודע. ומשרדי הפרסום נקלעו לאיזו מצוקה בתחום המוזיקה. הם רצו לשלב שירים בתוך הפרסומות, והם לא היה להם מושג איפה מתחילים. אני זוכר שבהתחלה הפרסומאים הראשונים שפנו אליי, כי הם שמעו שאני מבין בזה, אמרו לי, יש לנו איזה פרסומת לבנק לאומי, אנחנו רוצים שיר של הביטלס, קנינו את הדיסק. חשבו שבזה הם פתרו את העניין. ואז הסברתי לשוק, וזה היה, לקח זמן, והקמתי ממש את החברה הזאת על העניין הזה, שתפקידה היה להביא למשרדי הפרסום את הזכויות שהם רצו לשימוש בשירים. אם זה זכויות יוצרים על היצירה, על השיר הכתוב, ואם על ההקלטה, שזה הרקורדינג של האומן המבצע. כי לפעמים הם עושים קאברים וכולי, לא ניכנס לתוך העומק של זה. מה שהחברה עושה זה יודעת לתווך בין בעלי זכויות בארץ ובעולם לבין משרדי פרסום. למשל, הפרסומת האחרונה של בוקר טוב גידי גוב, אני הייתי המתווך בין בעלי הזכויות לבין אדלר חומסקי, שמייצגים את בזק.
קיצור, אתה מתווך.
לגמרי, אני פרצנטניק, כמו שהיה אומר ידידנו פינצ'בסקי.
כן, שהוא אחד משני אלה שמופיעים בקליפ של האשם תמיד, שעליהם דיברנו קודם, שהם שני אנשים שהופיעו בקליפ הזה, לקחת אותם, כי הם ייצגו אנשי עסקים בעצם. והם עבדו בגלובס, הם שני מנהלים מגלובס היו, כן. כן. טוב, תגיד, היום אתה חוץ מזה, גם אתה כותב טור בעיתון, בישראל היום כבר הרבה שנים, נכון?
נכון, כן.
מאז שהעיתון הזה קיים?
לא, לא, לא. אחרי. אני חושב שהטור קיים כבר איזה 6 או 7 שנים.
ואדלסון משלם טוב?
מעולה. מעולה. אני אחרת לא הייתי נכנס לתוך הצרה הזאת, אתה יודע, כל שבוע לספק טור זה כאב ראש ענק. באמת, זה לחץ על הראש מטורף. כן. אבל קרו שני דברים טובים. א', הם באמת משלמים, ובעל הבית הזה לא נראה שהוא מתקרב לאזור פשיטת הרגל בזמן הקרוב. דבר שני, הטור הזה הוא הצלחה גדולה. סליחה על חוסר הצניעות, אבל אני באמת, איפה שאני לא הולך, אומרים לי, קראנו את הטור שלך, אוהבים את הטור שלך, וזה כיף גדול לקבל פידבקים כאלה.
פידבקים,
הפידבקים האלה הם חוצי גילאים וחוצי מגזרים, ואתה יודע, דתיים, ובאמת, המון המון אנשים קוראים את זה, זה גם עיתון שמודפס, כן. הוא אחד כמות מדפיסים שם.
תגיד, אוקיי, אז יש את הטור בעיתון, ויש את החברה הזאת שסיפרת עליה, ויש ברדיו לפעמים, והופעות של טיסלם. אני לא בודק, אני לא מס הכנסה.
פרטיות שלי.
כן, אני לא מס הכנסה, לא בודק עכשיו את השורה התחתונה בסוף החודש.
תוכיח שאתה לא.
כן, אבל תגיד, מה, שאתה מגדיר את עצמך, מה אתה יותר? איש תוכן, מוזיקאי, אולי איש עסקים אפילו.
וואלה, אתה יודע, הרבה פעמים שואלים את השאלה הזאת, והתשובה היא, למה אני אמור, למה אני צריך להגדיר? למה אני צריך להגדיר את עצמי? אני לא אוהב את זה.
בתחושה, בתחושה, כאילו ב...
אני חושב, תראה, אני חושב שאני, באמת עכשיו, הכי, הכי, הכי מזקק את עצמי, אני סטורי טלר. אני מספר סיפורים. לפעמים זה גם נהיה ביזנס. אבל אני מספר סיפורים. מצחיקים, בעיתון, כותב שירים, טיסלם, ואיכשהו הכל מתחבר לי למשהו. אז החברה הזאת למשל של מתעסקת בזכויות יוצרים, מאיפה היא צצה? מזה שבתור ילד, תלמיד חרה בלבן, הייתי כל היום שומע מוזיקה, ויש לי בנק של מזבלה בראש של שירים שלא יכול להיפטר מהם. וכשמישהו אומר לי אני צריך שיר על בנקים, אז אתה יודע, אז יש לי 100 שירים על המקום להוציא.
כן.
אז זה מין, זה מין, הכל מתחבר להכל איכשהו. אז קשה לי להגיד בדיוק מה אני.
קשה לך להגדיר עד הסוף. אתה יודע, לא יודע אם הרבה יודעים פה, אתה חבר שלי יאיר לפיד, נכון? חבר כאילו משנים. פוליטיקה זה משהו שדגדג לך קצת?
לא, ממש לא. זה לא מעניין אותי בשיט. גם אתה יודע, אני אלך לפוליטיקה, יפתחו עליי קופת שרצים, אין מספיק מקום
בקופה.
בעיתונים. אתה יודע. החיילת מגלי צה"ל, אתה רואה כבר?
אתה רואה כבר, הוא הדביק לך, ראית?
5 דקות נתת לו מידע, תראה, כבר הוא מעיף את זה.
שכבר יצא מפה שאחרי זה היה לך סיפור עם החיילת.
הסיפור הכי טוב מגלי צה"ל, דרך אגב, זה עד היום מזכירים לי, זה כל מה שאני מגיע לתחנה ואני מגיע הרבה, זה שהייתי טכנאי שידור, ואתה יודע, משעמם בערב וזה, התקשרתי הביתה להורים לשאול מה העניינים, אמא שלי ראה את הטלפון, אני אומר לה, מה נשמע? היא אומרת לי, רק שנייה, אני אנמיך את הרדיו. אמרתי לה, עזבי, אני אנמיך מפה.
נהדר. תגיד, אתה גם מעביר הרצאה שנקראת הכל הייחודי, נכון? כן. מה זה? אתה מטיף שם, אמרו לי שאתה מטיף לבולטות, הסבר.
תראה, אני הגעתי למסקנה שהעולם הזה שלנו, שבו יש המון אנשים בהמון מקצועות, ואני הרבה פעמים מגיע לחברות הייטק וכל מיני מוסדות, ארגונים, מורים, תלמידים, אני מנסה להסביר להם שבתוך ההמון הזה, של נגיד סתם, מהנדסי תוכנה, בסדר? אתה בעובד באלביט או באינטל, ויש 1,000 מהנדסי תוכנה. מה הסיכוי ששימו לב אליך וישלחו אותך לאיזו השתלמות, ישדרגו אותך במשכורת, ישימו לב אליך. הדרך היחידה זה לחדד טיפה את המהות שלך, את הבולטות שלך. עכשיו, אני לא אומר לך עכשיו תתחיל להיות ליצן, תהיה מה שאתה, אבל תחדד את זה, את מה שאתה. וחלק מזה זה למצוא בעצמך את הטלנט שבך.
את היתרון היחסי שלך.
כן, וללכת עליו. גם אם זה בישול, נסיעה בסקטים, או הספורט שאתה עושה מחוץ לעבודה. תחדד את זה, תבליט את זה, תראה את זה לאחרים. ועל ידי זה, תבלוט יותר. זאת התיאוריה in a nutshell.
ואתה חושב שיישמת אותה על עצמך? בחיים?
אני נראה לי, לקחתי אחד בן אדם באמת עם אפס יכולת, ותראה לאן הגעתי. יחסית, אתה יודע, אם אתה מסתכל נגיד על המורים שלי בבית ספר, אחד המורים בבית ספר אמר לי, ניצני, למה שלא תעזוב את בית הספר מיוזמתך? אתה מבזבז פה את הזמן.
עשה שתתנדב.
וממך לא יצא כלום. חבל. אז אמרתי לו, תשמע, אני מאוד אוהב את המוסד, ואני מאוד אוהב את החבר'ה פה, ואין לי עניין לעזוב פה וזה. ועכשיו, הקטע המדהים הוא שלפני איזה זמן מה, הלכתי עם הבת שלי בשכונה שלנו, וניגשה אליי איזה גברת, ואמרה לי, תשמע, מנהל בית הספר בו למדת, הוא פורש לגמלאות, ואנחנו עורכים לו איזה ספר יפה עם זיכרונות ופקים קטנים מהתקופה, וכל מיני תלמידים כותבים, זה נורא יפה, וחשבתי שזה יהיה מקסים אם גם אתה תיאות לכתוב כמה מילים. אמרתי לה, תראי, אני לא בטוח שזה רן כל כך טוב, כי הבן אדם הזה שאת מדברת עליו, הוא באמת, איך לומר, היה שמוק ענק. והוא אמר לי שממני לא יוצא כלום. אני לא חושב שזה רעיון טוב. אז היא אמרה לי, לא יכול להיות שהוא אמר לך דבר כזה, זה ממש לא מתאים לו. אמרתי לה, לא, סתם אני סוחב את זה 40 שנה. ואז אני אומר לה, ומי הגברת? היא אומרת לי, אני אשתו.
טוב. תשמע, מעוטטים לי פה שאנחנו צריכים לסיים, אז תן לי, לפני שאנחנו נפרדים, תן לי דבר אחד שאתה מצטער שלא עשית, ודבר אחד שאתה מצטער שכן עשית. בחיים.
וואו, זה משהו שצריך להתכונן אליו. מה לא עשיתי? קודם כל, לא למדתי.
אתה מצטער.
תמיד אני אומר, וואי, אולי הייתי צריך ללמוד משהו. דרך אגב, התחלתי עכשיו ללמוד פסנתר. אני יודע שזה נשמע הזוי. אבל התחלתי ללמוד פסנתר, כי אני לא יודע כלום.
כל הטיסלם הזה עבדת עלינו שעשית עם האצבע?
לא, לא עבדתי, אבל אני מנגן כמו ילד בן 9, והחלטתי לקחת עצמי בידיים, ולקחתי את המורה שמלמדת את הבת שלי ללמוד פסנתר, ואני לומד תווים עכשיו וזה, וזה פשוט כל כך מביך לראות אותי לומד פסנתר. אז זה דבר אחד, אז זה לימודים אולי. ודבר שעשיתי שלא הייתי צריך לעשות, וואו, אולי אני אגיד לך מה, אולי הקטע עם החיילת.
טוב, יאיר ניצן, יאיר תענוג לדבר איתך.
תודה רבה.
תודה רבה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.